אני שמח מאוד שאנחנו מתחילים. זה זמן חדש, התגעגעתי אליכם. פחדתי שהיום יהיו 2-3 תלמידים, באמת ככה אמרו לי שאולי אף אחד לא נמצא. טוב, זה ברוך השם. מה שחשבתי שאולי אנחנו נתחיל סדרה חדשה של שיעורים, שזה בעצם יהיו שיעורים של כתבי הרב קוק. זה לא בדיוק אותו סגנון כמו שהיה לפני כמה שנים. היה פה סדרה של שיעורים של הבנת הנקרא. היום אנחנו, חשבתי בסדרה הזאת לעשות את זה קצת אחרת, לא רק להבין פשט בלבד, אלא קצת להעמיק. אבל בגדול מה שאני מציע זה שאנחנו נעשה סדרה של שיעורים על פי אורות הקודש. זאת אומרת, בעיקר זה יהיה, לפחות בהתחלה, אורות הקודש ב', ואני ממליץ לכולם להביא ספרים. אני ודאי אשתדל לכל שיעור להביא דפי מקורות והכל יהיה בדיוק לפי מקורות, אבל זה טוב שיהיה לכם ספר ואנחנו נקרא מתוך ספר, ותוכלו אולי למי שצריך לסמן או לכתוב שזה נשאר אצלכם ככה. כן, אורות הקודש יש בזה כמה כרכים, כאילו 4 כרכים בעצם, אבל בסדרה של הספרים האפורים האלה זה ככה זה נראה, כן? ככה זה נראה אחרי שקוראים בו הרבה. כן, מלבין. זהו, אז אנחנו נלך על פי אורות הקודש, אבל לא לפי הסדר, כאילו נקפוץ מפה לשם, כי יש איזה מהלך שאני חושב אולי ננסה ללמוד אותו שם. אז היום יהיה שיעור קצת שונה מכל הסדרה, כי זה שיעור פתיחה, זה יהיה קצת שונה, יוצא דופן, אבל בעיקר רוב השיעורים זה יהיה ניתוח, לנסות להבין מה רב קוק אומר בכל פסקה ופסקה. עכשיו, מה יהיה היום קצת שונה? השוני הוא זה שאני אפתח הרבה, זאת אומרת, אני אסביר הרבה. אנחנו נלמד היום רק פסקה אחת במקרה הטוב, קצרה, ואני אסביר אותה בהרחבה, אבל בדרך כלל זה לא יהיה בהרחבה. זה יהיה ריכוז, מנסים להבין פסקה והולכים הלאה. ובהרחבה הזאת יהיו קצת חזרות למה שאנחנו למדנו שנים הקודמות, פה ושם. זהו, זה פחות או יותר. אז אם אתם רואים אצלכם זה אורות הקודש, ב' עמוד שין צדיק ד', והמטרה כמובן זה שבעצם אנחנו לומדים איך להבין את רב קוק. זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי זה. איך לפענח, איך לספוג ממנו, לדעת את העקרונות, רעיונות שהוא לימד אותנו. טוב, אז אנחנו במקור מספר 1. ההשכלה פשוטה וישרה היא שכל המאורעות שבעולם, כל היצורים, כל מעשיהם וכל פרטי ענייניהם, טבעיהם, תכונותיהם, מידותיהם, אורחות חייהם, החומריים וקל וחומר הרוחניים, הכל הוא תמצית מההופעה של כללות ההוויה. ויש ההכנה בשכל ובכוח ההשערה הרוחנית למצוא את השורשים במקורם. וזהו יסוד, סוד השם ליראיו, והדביקות העליונה ברום ערכה. טוב, אז אלו הדברים שאנחנו ננסה עכשיו להבין, וכזכור, אני עושה טעויות, כשאני קורא, אני קורא קריאה דיסלקטית. זאת אומרת, אני מצלם, ולפעמים בזה השערה ושערה וזה, אני יכול לעשות הרבה טעויות. בבקשה, תתקנו אותי כל פעם שאני עושה טעות, כי לפעמים אתה אומר איזו מילה לא נכונה, ואתה בונה על זה תילי תילים של זה, פשוט תגידו, פשוט זה לא כתוב. זה שערים ולא שורשים, זה אותה. בינתיים אמרת שיעור על השערים. בקיצור, זהו, אז אנחנו עובדים ביחד, כן? אתם שומרים עליי שאני לא עושה טעויות. אז נתחיל מההתחלה, כן? ההשכלה הפשוטה וישרה היא שכל המאורעות שבעולם, תחשבו על הדבר הזה, מה שאומר פה הרב, כל מה שקורה, מאורעות ההיסטוריות, מאורעות פרטיות של החיים שלנו, כל היצורים, כל מעשיהם וכל פרטי עיניהם, אתם יודעים, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל הרב הוא לא משורר, הוא לא אומר כל, הכל, בכל, מכל, כאילו זה לא ככה. הוא מאוד מאוד דייקן, מאוד נזהר, כל מילה שקולה, הכל מדויק. ואם הוא אומר הכל, אז הוא באמת באמת מתכוון לזה. והוא פה עושה מעין סקירה כזאת של כל המציאות החומרית והרוחנית, ואומר שכל הדברים הללו הם בעצם תמצית מההופעה של הכללות ההוויה. זאת אומרת, יש דבר כזה שנקרא כללות ההוויה. זאת אומרת, העולם גדול, עליון, נשגב, על עולמי. לא רוחני, לא פיזי, משהו מעל הכל. ההוויה. עכשיו, ההוויה הגדולה, הרוחנית, העל רוחנית, כן? משהו מעבר לכל. היא מופיעה במציאות בצורה תמציתית. מה זה צורה תמציתית? אנחנו בדרך כלל חושבים בצורה כזאת. אנחנו, זה דבר שנקרא, יש בפילוסופיה, בלוגיקה בעצם, זה לא פילוסופיה, זה היגיון, צורת החשיבה. זה אפילו זה לא לוגיקה, זה אפיסטימולוגיה, זה אופן חשיבה, כן? יש שני כיוונים של חשיבה. יש כיוון שנקרא, בעצם זה נקרא אינדוקציה, ויש כיוון שנקרא דדוקציה. כן, אינדוקציה זה כשאתה רואה איזשהו פרט, איזשהו דבר, אתה נפגש עם משהו במציאות, ואתה מחפש לו שורש שלו, שורש, מאיפה הוא בא, הרי כל דבר הוא לא סתם מופיע בעולם, הוא שייך לאיזושהי קבוצה. ואתה רואה שיש כאן, נגיד, הרבה כיסאות ושולחנות וזה, ואתה מחבר את כולם ביחד ומכנה אותם בשם, נגיד, רהיטים. אז אנחנו עשינו עכשיו, הבנו, כן? עכשיו, מה עם הסטנדר? האם הוא גם שייך לרהיטים? אתה אומר, כנראה הוא גם חלק מריהוט. אז אתה עושה אינדוקציה. אתה מוצא מכנה משותף לכל הזה, כולל גם את סטנדר. אז אתה באופן אינדוקטיבי שייכת אותו לשורש שלו, לכלל. ויש אפשרות הפוכה. זה נקרא דדוקציה, זאת אומרת שאתה רואה עיקרון מסוים, רעיון מסוים, ומרעיון הזה אתה אחר כך אומר, טוב, יש לנו פה נגיד חיות, ועכשיו האם זה משהו ששייך גם למין החיות, נגיד אלמוג, האם זה חיות או לא, אני לא יודע, זה סימן שאלה, זה חי, זה צומח, מה זה, אני מנסה מתוך ההבנה מה זה חי, להתרכז ולהוציא מסקנה ביחס לעכשיו הדבר הפרטי שאני פגשתי אותו. אז אני חושב שכאן הרב חושב בצורה בצורה אינדוקטיבית. הוא אומר, מה שאתה רואה עכשיו לפניך, דע לך שזה תמצית של דברים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר נשגבים, על עולמים, משהו שזה נמצא בכל ההוויה. כל ההוויה כולה עכשיו היא התרכזה, הצטמצמה, הגיעה לתמצית בהופעה של כוס. זאת אומרת, כל חפץ שאנחנו פוגשים במציאות, כל אירוע, הוא מהווה תוצאה של התכנסויות, של התגבשויות, של ריכוז, המון 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 דברים, לדווקא לעניין ספציפי מסוים הזה, וכשאנחנו פוגשים אותו, אנחנו צריכים לזכור, לדעת את זה. זה דבר שהרב קורא לזה השכלה, כן, זאת השכלה פשוטה, זאת כל אחד צריך, כאילו זה פשוט שזה ככה. שמה שאתה פוגש במציאות זה לא סתם דבר, אלא זה תוצאה של הרבה 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 הצטמצמויות והתגבשויות וריכוז של דברים הללו. תמצית של הדבר. אני רוצה קודם כל שנקרא את זה בפנים, ואחר כך בוא נקרא את זה שוב. השכלה פשוטה וישרה היא שכל המאורעות שבעולם, כל היצורים, כל מעשיהם וכל פרטי עניינים, טבעיהם, תכונותיהם, מידותיהם, אורחות חייהם, אנחנו אומרים וקל וחומר הרוחניים, הכל הוא תמצית מההופעה של כללות ההוויה. זאת אומרת, אנחנו קולטים הוויה תמיד ישר באופן תמציתי. הנה אני רואה אותך, אני רואה את העץ, אני קולט את זה. אבל זאת הבנה טבעית, כאילו פשוטה. אתה לא רואה משהו שעומד מאחורי העץ, מאחורי הרעיון, מאחורי המלחמה הזאת, מאחורי האירוע שאתה פתאום מישהו קרא לך שם גנאי. אתה קולט רק מציאות. ומה פה אומר הרב? לא, זה תוצאה של דברים עצומים, גדולים, איך הם קרא לזה? תמצית מההופעה של כללות ההוויה. כן, ברק, רצית לשאול משהו? אני, האמת היא שאני לא כל כך מבין את השאלה.
אני ממש אגיד שאין שם משהו למעלה,
אין מישהו, אין מישהו שם יושב והוא משם מנהל את העולם שלנו. אבל יש הכל, יש אין סוף. אז השאלה עכשיו, אם הכל, כל ההוויה, כל אין סוף, האם הוא דבר שהוא, איך הכל הזה מתייחס למה שאנחנו עכשיו יושבים פה בשיעור. אז הוא אומר ששיעור שלנו הוא תוצאה של המון 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 דברים שהם ככה מופיעים. זה הופעה, אחת ההופעות של אין סוף. עניתי? אפשר להגיד ככה. אבל זה לא פשוט, זה לא, אין שם למעלה איזושהי אידאה מרחפת, אלא זה, לא, לא, זה, יש כללות ההוויה שהיא מופיעה בפרצופים שונים. נגיד ככה, יש אישיות שלך. האישיות הזאת זה משהו ספציפי, פיזי, מסוים. מה זה אישיות שלך? איפה זה? איפה הוא נמצא? האישיות, לא ברק. האישיות של ברק. איפה זה? אין דבר כזה, נכון? באופן מעשי, אתה לא יכול ללכת ולפגוש את הנשמה שלך. אבל יש לך אישיות, אין ספק. אז מי זה אישיות ומי זה אתה? אז אתה אומר, הרב עכשיו מלמד אותנו שבהשכלה הפשוטה והישרה, שזה שאתה יושב פה, זה בעצם תמצית של האישיות של ברק. ומה שאתה עושה, ומה שזה זעקו, אתה מגלה משהו. אתה לא אישות אוטונומית כדבר בפני עצמך, משהו שקיים כאן. ויש לך אישיות, איזושהי שם, איזה משהו, אופי, לא, בדיוק הפוך. אתה אין סוף, ואתה מתגלה כאן באופן מוקטן, מצומצם, מרוכז, תמציתי, כאחד הביטויים של האין סוף הזה, בצורה של ברק. זה ענה של השאלה שלך?
כן, חמשנים.
ומה אתה אומר?
אני מבין, בריאת העולם וכל החומרים, הכל יציאה מתוך משהו גדול יותר ממנו. אני נמצא בישיבה, נגיד היום, אני מקבל אורות, אבל אני יוצא החוצה, מגיע לעבודה שלי, ויש את הסיפור שלי עם מנהל הבנק, ואת המינוס שלי והמלחמות שלי בעסקים. למה זה? זאת אומרת, איך זה מתחבר לתוך כל הכללות הזו? זאת אומרת, הסיפורים הקטנים של החיים שהם מעבר לישיבה.
כן, כן, כן.
למה זה לא מתחבר לי פה עם כל ה...
כן, אני מאוד מבין.
אתה אומר שזה הכל תמצית של הוויה הכללית, זה
אבל מנהל הבנק לא יודע שאתה תמצית הוויה כולה. הוא חושב, תשלם מינוס, תסגור מינוס.
הסיפור של המנהל הבנק שבאיתו, הוא לא מסתדר לי עם הוויה הכללית של הקדוש ברוך
הוא. נכון.
איך זה מתחבר אחד עם השני?
נכון. זו שאלה גדולה וחשובה. ובעזרת השם יהיו לנו כמה וכמה פסקאות שאנחנו נתרכז את זה יותר בהרחבה, יותר בהבנה. אבל אני כן אתייחס את זה עכשיו, אבל פשוט שתדע. אנחנו בעזרת השם בלי נדר נדבר על זה בהמשך. אבל עכשיו אני גם אגיד לך. אתה מבין, כל הנקודה כאן זה שכשאתה מבין את העיקרון הזה שעכשיו דיברנו עליו, ויש עוד כמה דברים, זה שאנחנו נמצאים בקשר דו-שיחי עם הכללות ההוויה הזאת. וכל מה שקורה לנו זה בעצם פנייה, אמירה לנו, תשים לב על משהו, או זה תגובה למה שעשית, או זה פתיחה למשהו שאתה תעשה. יש פה סדרה שלמה של שיעורים שנקרא קשב להוויה, ששם אני מביא הרבה מקורות, מסביר את כל הרעיון הזה. אני חושב שפה בעצם מה שהרב מלמד זה שאנחנו נהיה כל הזמן בקשב כזה, כל הזמן קשבים, וכשיש מנהל בנק או מישהו שהוא סתם בא אליך לקוח ומשקפיים שלו נשברו ואתה לא שבת, הוא בעצמו התיישב עליהם ואומר ככה אתה נתת לי, כל הקונפליקט הזה, זה בעצם דו-שיח שלך עם אין סוף. הוא בא ללמד אותך או שאתה תלמד לעמוד על שלך, או שכל הזמן יסדרו לך ואתה תהיה כזה למלם כזה, טמבל כזה שזה, ואז אתה לא תוכל להתקיים, אתה תלמד מזה מידת הדין, או להפך, אתה תגיד, לא, אני לא רוצה להיות דין, נכון, הוא יתיישב על המשקפיים הללו, אבל זה, גם זה יגרום, ואז אני מתייחס אליו בצורה כזאת שאני עכשיו יוציא בעצם מידה אחרת, שאני אומר לו, כן, אני... כן.
תגובה למעשים שלי, זאת אומרת, ההוויה מחזירה לי...
זה דו-שיח. אנחנו כל הזמן בדו-שיח. כל הזמן. כל מה שהוא אומר פה, מאורעות וכל הדברים, כל החפצים, כל היצורים, טבעיים, מלאכותיים, הכל, 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 זה בעצם בעצם אותיות בשפה אלוקית שעל ידה הוא מדבר איתנו. וכשאנחנו ככה חיים, אז אנחנו כל הזמן קשיבים, כל הזמן ערים, כל הזמן... אתה לא מתייחס עכשיו למישהו שהוא סתם סידר אותך, או נהג מונית שהוא נוסע בצורה פראית. אלא אתה בקשב, אז ככה אתה מדבר, ככה אתה מתנהג, הכל שונה. בעיה היא רק שאתה יכול לפרש ולהבין הכל בצורה לא נכונה. אז טוב, פה צריך ללמוד איך עושים את זה. אז אני חושב שהרב בעצם מלמד איך מבינים נכון את השפה הזאת. אני חושב שזה בעצם המשך של השורות האחרונות. ויש הכנה בשכל ובכוח ההשערה הרוחנית למצוא את שורשים במקורם. איך אני יודע לפרש נכון את הסיטואציה הזאת? איך אני יודע להתייחס נכון למה שקורה לי? כן, נכון. כן. זה בעצם, זה גישה כזאת שאנחנו, כל מה שקורה, אתה קולט קודם כל בצורה רציונלית. אתה מנסה להבין הכל רציונלי. אחר כך אתה מנסה בשלב הבא להבין בצורה מוסרית, ואחר כך רוחנית. טוב, זה נושא בפני עצמו, זה שיעור אחר, זה פשוט... אבל אתם מבינים את העיקרון, נכון? אז זה מה שהוא אומר פה. ויש הכנה בשכל, בכוח ההשערה הרוחנית, למצוא את השורשים במקורם. וזהו יסוד שנקרא סוד השם ליראיו, והדביקות העליונה ברום ערכה. בעצם פה תשובה לשאלה, מה זה דביקות בהשם? אתם יודעים, אנשים, אחד הבעיות שלנו, אחד הצרות שלנו, זה שאנחנו יודעים כל מיני מונחים, כל מיני מושגים, רעיונות, והרעיונות הללו הם נכונים והכל בסדר, רק אתה קולט את זה בצורה לא באמת לא מתיישב על הלב, לא באמת אתה מבין את זה. אז למשל, דביקות בהשם. כולם שמעו, כולם יודעים מה זה דביקות בהשם, נכון? כן, לדבק בשכינה. אז מיד שם אומר, איך תדבק, הרי הוא אש אוכלה הוא. כן, איך תדבק, תדבק במידות וכו', כן? אבל מה פירוש דביקות במידות וכל זה? איך זה דביקות? אז הרב אומר לך, כשאתה מתייחס להוויה אתה מתייחס לכל דבר במציאות כתמצית של ההוויה כולה, שאתה זוכר כל הזמן שאתה בעצם נמצא בביטויים, בגילויים, בתמציתיות, בריכוז של אין סוף, אז זאת הדביקות. דביקות היא בתודעה, בעצם המודעות שאתה, איפה אתה נמצא. עם מי אתה מדבר עכשיו? אם אתה עכשיו מדבר עם יוסי משה, אז אתם שניים שונים. אבל כשאתה יודע מי הוא ומה זה, אז יש לך דביקות בו. כי אתה מבין את ערך האלוקי, סגולי שלו, אינסופי שלו. מבינים? כן, מה אתה רצית להגיד?
תראי, שומע, איך זה השכלה פשוטה כאילו, קודם כל, איך זה פשוט?
לא, לא.
ללב זה כזה קשה להבין את זה, וגם מה זה הלא ישר הזה שהוא מדבר עליו הרב קוק. כאילו, אני מניח יש פה השכלה שהיא...
כן, נכון, נכון. אני חושב שההשכלה הפשוטה וישרה אומר, תעזוב, לא צריך אמונה, לא צריך שום דבר. אם אתה תחשוב בהיגיון, הייתכן שיש מציאות, תבין, אולי ככה, בואו נתחיל מאפס. אני תמיד הולך לשאלה של לייבניץ. פעם אנחנו למדנו פה לפני כמה שנים, פילוסוף גדול שחי לפני 250 שנה, קראו לו לייבניץ. שבעיניי הוא שאל שאלה הכי כזאת רדיקלית, כזאת מפוצצת. הוא שאל, הוא היה עוד יותר חריף מדיקארט. אתם זוכרים, דיקארט זה מי שאמר, אם אני חושב משמע אני חיים, הוא שאל, איך אני יודע שאני יודע משהו בכלל, כן? הוא הראשון שהתחיל מהפך כזה, כן? אבל לייבניץ, שחי 200 שנה אחריו, שאל שאלה עוד יותר חריפה, שהיא אומר, תעזוב אותי הוכחות, קיום הבורא וזה, אני שואל בסיס, הוא אומר, why is there something rather than nothing? למה יש דבר מה לעומת הלא כלום? למה יש משהו דבר מה? למה האטומים הללו לא מתפזרים עכשיו לכל עבר ונעלמים והכל, וגם האטומים עצמם למה לא מתפזרים לאלקטרונים ופרוטונים וכו' וכו'. למה יש משהו בעולם? מה גורם שזה יהיה? הרי באופן פשוט זה צריך להיות nothing, כלום, הלא כלום. למה שיהיה something? והתשובה שלו היא תשובה פשוטה, אין תשובה נוספת, הוא אומר, זה הוכחה לקיום הבורא. אם יש משהו, סימן שהמשהו צריך להיות שיש מישהו או משהו שמקיים את המשהו הזה, שגורם לו להיות. אז אם הוא משהו נמצא, אז סימן שיש לו שורש. לכן זאת השכלה פשוטה וישרה. כל אדם בר דעת, לא עניין של דתי לא חילוני, סתם אדם הגיוני, זה הדבר שהוא מתבקש. אם יש משהו, סימן שיש מישהו. ואז הוא אומר, אם זה יש מישהו, אז ברור שכל מה שאתה קולט, כל משהו שנמצא, מישהו עשה את זה. אז לכן זה פשוט וישר, לא קשור לשום דבר אחר. בסדר, מובן? טוב, ממשיכים. עכשיו, אז אני אנסה להסביר את הרעיון של התמצית מההוויה של כללות, תמצית מההופעה של כללות ההוויה. מה הדבר הזה? הופעה. אז אנחנו פעם דיברנו כאן, הבאתי לכם כמה פעמים, יש מדרש שהוא בעיניי אחד המדרשים, מה שנקרא, מדרש מכונן, זאת אומרת הוא אחד האבני יסוד של השקפה שלי בכל אופן. כן, זה ההבנה, זה המדרש שהוא מספר על מתן שמות. ואנחנו היום קצת נדבר על פרשת שבוע שעבר, וגם יתינו לפרשת שבוע הבא. מדרש אומר על כך שקדוש ברוך הוא, בוא נקרא פשוט, שתיים. לא, כן. שלוש. כשביקש הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, נמלך במלאכי השרת, אמר להם, נעשה אדם בצלמנו וכו'. אמרו לפניו, מה אנוש כי תזכרנו? אמר להם, אדם שאני רוצה לברות, חוכמתו מרובה משלכם. והם לא מאמינים כנראה, כי לכן הוא מוכיח להם מה עשה. כינס כל בהמה, חיה ועוב ואווירן לפניהם, לפני המלאכי השרת, כן? ושאל אותם, אמר להם, מה שמותן של אלו? לא ידעו. כיוון שברא אדם, אווירן לפניו, אמרו לו, אמר לו, מה שמותן של אלו? אמר, לזה נאה לקרוא שור, לזה ארי, ולזה סוס, ולזה חמור, ולזה גמל, ולזה נשר, שנאמר, ויקרא האדם שמות. עכשיו, יש לי ספר שכתבתי אותו בעצם בעקבות הרבה שאלות שהתעוררו גם כאן, שנקרא תמתי תאומתי, שבספר הזה זה דו-שיח בין אבא ובן, ובן שואל את האבא על המדרש הזה, שואל שאלה, ואצלכם זה מקור הרבה. הוא שואל ככה, לא ברור לי, מה הקושי בנתינת שמות? למה מלאכים לא יודעים לעשות זאת? האבא ענה, היית פעם בגן חיות? בן, הלכנו ביחד. אב, ראית שם חיות? בטח. אב, לא. לא ראית אף חיה. פגשת ג'ירפות, נמרים, זברות, אך לא חיות. חיה זה מושג מופשט. מושג הכולל בתוכו בעלי חיים שונים. אבל במציאות הקונקרטית אין חיות ואין בהמות. ולכן מלאכי השרת, המלאכים, לא ידעו לנקוב בשמותיהם, כי תפיסתם של מלאכים היא כללית בלבד, אידאית. ולכן אין הם יכולים להבין את יעודן של החיות, וממילא אינם יכולים לנקוב בשמותיהן. כי מה זה יעודן? יעודן, הייעוד של משהו זה שם שלו. כמו שאנחנו אומרים, לשם מה אתה עושה כך וככה? שם זה מטרה. מטרה שלך. אז הוא אומר, בשביל מה חיות? מלאכי השרת לא יודעים את הייעוד. אז לכם הם לא יודעים איך קוראים להם. זה לא איזה להגיד שם. אז הבן שואל, למה לא? ופה אני רוצה לנסות להסביר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבהתאם לפסקה שעכשיו למדנו, שבהימות, חיות ואוף, חיות השדה, כן? זה רעיונות כלליים, זה אידאות. בעולם שלנו, פיזית פה, אין חיות, אין בהמות. יש משהו מסוים. סוס הזה, חמור הזה, תרנגולת, זה מה שאנחנו קולטים. אבל כתוב בתורה שהוא העביר לפני מלאכים, הוא העביר לפניהם בהמות, חיות. עכשיו, אז מלאך שייך בעצם לעולם של אידאות. כמו שאנחנו פעם למדנו, ככה הסביר גם הרמב"ם מסביר, זה מלאך, זה לא מישהו עם כנפיים, אלא זה מגמות, מגמות אלוקיות שקיימות בעולם, כן? רצונות כלליים, אידאות. וכמובן שאידאה, כמו של מלאך נגיד, אידאה של אמת, אידאה של צדק, אידיאל מסוים של טוב, של דין, זה מלאך. אז אידאה לא יכולה לדעת פירוט של אידאה אחרת, כי פה זה מדובר פירוט איך זה מתבטא במציאות, איך זה מתגבש, איך זה מתמצאת, מופיע בצורה קונקרטית. הם תמיד רואים רק את המגמות. אז מגמות, בהימות, אנחנו יודעים שיש הבדל בין בהימה ובין חיה ובין אוף, כן, יודעים את המגמות, אבל, ככה הם אומרים, כן, אבל באופן תמציתי לא. לכן הם לא יכולים לקרוא שמות. וזה הבדל בין אמת כזאת ובין חוכמה. חוכמה זה משהו שאתה יכול לרדת לפרטים, לעשות את ה... את ה... דידוקציה מכלל בהימות להגיע לזברה, מכלל הרעיונות כלליים להגיע איך זה מתבטא תכלס בפועל במציאות שלך קונקרטית. את הדבר הזה נקרא חוכמה. חוכמה זה לא ידע, אלא לדעת איך לעשות את ה... את לחיות את המהות, את תמיד לדעת שמאחורי מה שאתה קולט יש משהו שמאחוריו. אנחנו יודעים שמישהו שהוא חכם, אתה אומר לו והוא מבין דבר מתוך דבר, הוא נפגש עם משהו, מתבונן בו ומבין מה עומד מאחוריו. נכון? איך מגדירים חז"ל? מה זה חכם? מבין דבר מתוך דבר. רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה זה בא. הוא לומד לחיות בצורה שורשית. כלומר, לראות את השורש של דבר עצמו. לא מה שהוא רואה, אלא השורש שלו. כן, כמו ניוטון. מה הוא ראה? הוא ראה שנפל תפוח, אבל הוא ידע למצוא לזה שורש פיזיקלי שאומר זה נובע מכך שיש כאן כוח הגרביטציה העולמית. הוא אומר, איך מה שגרם לתפוח ליפול, ככה זה גורם לכוכב שבתאי שיהיה לו שם מסביב כובע. זה אותם הכוחות. אז זה נקרא חכם, כן? חכם. אז פה הקדוש ברוך הוא עונה למלאכי שרת, חוכמתו מרובה משלכם. מה מרובה? שהוא יודע להתרכז ולמצוא את השורש, ביטוי שלו במציאות. והם לא מאמינים, ואז הוא קורא שמות. עכשיו, השאלה, איך אדם יודע את השמות הללו? למה הוא יודע והם לא? ואנחנו מבינים... הבין שמה שקדוש ברוך הוא מעביר לפניו זה כאילו ביטוי למה שהאדם הזה עצמו. זאת אומרת, כשקדוש ברוך הוא מעמיד לפניו ג'ירפה, אדם מבין שהג'ירפה הזאת, למה הוא קולט אותה בתור ג'ירפה? למה הוא לא קולט אותה בתור בלילה, כמו אידאה של חיה? איך הוא קולט שזה ג'ירפה? אז המעבר הזה מהרעיון של חיות לג'ירפה, אדם קולט אותו מתוכו. הוא יודע שבו, שאדם עצמו, הוא כאילו השתקפות, הוא כאילו הוא כאילו ה...
עם חמור יותר קל.
כן. כן. כן, נכון. נכון. אז זה מה שעכשיו הרב מלמד אותנו. כשהוא פוגש חיה, הוא מבין שהחיה הזאת נמצאת בתוכו. המידה הזאת, כן. הוא מסתכל בתוך נפשו, מגלה את המידה הזאת, ואומר, זה. וכשהוא קולט את זה ככה, אז בעולם שלנו, האידאה הזאת מצטמצמת, זאת אומרת, נהיה תמציתית, מתגבשת, מתגבלת, מתרכזת, והופכת בעולם הפיזיקלי, טכני שלנו, לג'ירפה. ככה זה עובד. נכון. תסתכלו, אומר על זה מלבים. לך אל נמלה הצל, כל כוחות המעשה בראשית נטועים בנפש האדם. נקודה. למה חשוב לשים פה נקודה? כי אנחנו בדרך כלל, בגלל הפסיק, רצים הלאה ומפספסים פה את הביטוי המדהים הזה. מה הוא אמר פה? הוא אומר שכל מעשה בראשית זה נמצא בתוך נפשנו. זה... כן. אנחנו אולי בהמשך עוד נדבר על זה, אבל עכשיו אנחנו רק נזכור את זה כנתון. וזה נמצא בתוכנו. וכשאדם רואה את שיש תכונה מסוימת בנפשו, אז הוא יודע שלא התכונה הזאת היא מקבלת ביטוי. אז למשל, אם הוא מזהה בתוכו את מידת הנאמנות, אז מידת הנאמנות שלו תיצור במציאות שלנו חיה שנקראת כלב. כן, מה שאתה אמרת, כלב. מה זה כלב? כולו לב. כולו, הוא לגמרי מסור. מסור ככלב. אז מידת הנאמנות מוחלטת, בלי שום פיקפוק ובלי שום תנאים, בצורה שלמה, יצרה בעולם, באמצעות נפש האדם, באופן תמציתי, ההוויה התגבשה והופיעה בתור כלב. אדם זיהה בתוכו תכונה של אכזריות, אז זה יצר בעולם שלנו, נגיד, נמר. בתכונה של זריזות, בחריצות, אז זה יצר בעולם שלנו את נמלה. אומר על זה מלבים, אז הוא אומר ככה. כל כוחות מעשה בראשית נטועים בנפש האדם, וכל כוח ומידה שימצא אדם במין ומין מבעלי חיים, ידע כי כן נמצא גם בנפשו. ועל זה אמר, אתה הצל, אשר תחשוב שלא נמצא בנפשך מידת הזריזות, או שהזריזות אינה מידה טובה, או מעולה, או מועלת, לך אל הנמלה ותמצא שנטועה בה מידה זו, שלא לצורך חיותה, אלא רק כדי שתראה את דרכיה וחכם. למה נמלים הם זריזים וכל הזמן מושכים משהו וכל הזמן רצים לאיזשהו מקום וכל הזמן ממהרים? למה נמלים ממהרים? למה הם לא... כן, נכון. הרי נמלים, אותם הנמלים, היו יכולים להיות כאלה שהם מסתובבים וסתם ושוכבים קצת. אתם פעם ראיתם נמלה שנחה כזה, יושבת שם באיזשהו מקום? חתולה, אתם ראיתם חתולה נחה? ראיתם, נכון? יש חתולים נחים, נכון? או זבוב, זבוב לפעמים סתם יושב כזה נח, נכון? לא עושה שום דבר, זה לא דווקא שזה יונקים או לא יונקים. יש חיות, נכון? נמלים לא נחים. כל הזמן בתנועה, כל הזמן הוא הולך לאיזשהו מקום. למה? הרי קדוש ברוך הוא היה יכול ליצור נמלים כאלה, שהם כמו זובים, פעם עובדים, פעם לא. לא, זה לא לצורך חיותה הוא עשה אותם כאלה. לא בשביל להתקיים, זה לא תכונה אבולוציונית. אז בשביל מה? הוא אומר, הוא יצר אותם ככה כדי שאתה תלמד שזה, לא שתלמד ממנה, גם אתה תהיה זריז ואתה גם לא תנוח אף פעם. לא, שתלמד שתכונה הזאת נמצאת בנפש האדם. ואתה חושב שלך אין את זה, זה לא ייתכן. כל עוד שאתה אדם, ברור שתכונה הזאת נמצאת בנפשך. ברור. איך אתה יודע? הנה תראה, היא קיימת. מה אתה אומר?
זה אומר שצריך ללכת לגן חיות מי שרוצה לעשות עבודת
מידה. כן, צריך ללכת לגן חיות הרוחנית. זאת אומרת, באופן, כאילו לנסות לחשוב על כמו שהוא מסביר, כן? שאתה רץ כצבי לעשות רצון שהבינו שבשמיים, תלמד מצניות מחתול, תלמד את הגבורה מהאריה, כן? זה כל פרק שירה וכל זה, יש לנו מה? מציאות היא בשביל להתבונן בה, נכון? מובן, נכון? כן, כן, בבקשה. כן, מהטבע. נכון. כן, 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 זה מה שהוא שאל. אז צריכים ללכת לגן חיות? אני עניתי לו, לא, אתה יכול ללמוד כל זה בתורה. אבל לפעמים אתה בתורה יכול לחשוב שזה לא מתיישב, לא נקלט. אז אתה יכול לחשוב שזה רק רעיון כללי כזה של חריצות, של זריזות. אתה יכול לחשוב, טוב, יש זריזות, אבל זה אין אצלי. אז הוא אומר, הנה, יש פה, אם יש פה חיה, כן, זה משלים אחר את השני, אבל כן, נכון, כן, זה גמרא בעירובין. בסדר, מובן, נכון? הלאה.
למה זה אומר מחייב שמה שיש בחיה יש גם בינה?
למה בהכרח? כן. כי בעלי חיים, עכשיו הוא מסביר לנו פה, כן? בעלי חיים זה בעצם השתקפות של התכונות שיש באדם הכללי, באדם הראשון. ואנחנו פרקטל, כן? אנחנו ביטוי, קטע של אדם הראשון. אז סימן שגם בנו יש את זה. כן? זה מובן? אותו עיקרון, אומר הרב קוק, נמצא גם בנוח. למה כל בעלי חיים באים לתיבת נוח? למה שהם יבואו לשם? אז הרב מסביר, כל החיות שהיו אצל נוח בתיבה, זה בעצם היו תכונות שלו. אלו היו, זה היה נוח.
אז הוא אסף רק את התכונות שלו?
כן, נכון, נכון.
לא,
לא, לא, לא, לא.
הוא אסף את התכונות שלו?
כן. זאת אומרת שחיות הרגישו באופן אינטואיטיבי, טבעי, הרגישו שהם לא קיימים באופן אוטונומי כישויות עצמיות, אלא הם מהווים השתקפות של שורש שלהם. מי הוא השורש שלהם? נוח. אותם החיות שהם השחיתו את דרכיהם, כמו בני אדם לפעמים משחיתים את דרכיהם, אז הם מאבדים את היכולת ההשרה, יכולת הקליטה העליונה, הווייתית. והם נהיים מטומטמים. מטומטמים לא במובן זה שהם טיפשים, אלא אטומים. החטאים שלנו הם מטמטמים את השכל, את היכולת הקליטה. אז אתה לא קולט. אבל כשאתה, אותם החיות שהם לא השחיתו את דרכיהם, אז הם הרגישו שהם פה קיימים בזכות מרכז, שורש. אז הם הלכו לשם, וזה נקרא שהם נכנסו לתיבת נוח. בעצם, תיבת נוח זה היה נוח. עם כל כוחותיו, עם כל תכונותיו. כי כתוב, יש פסוקים כאלה, שנשאר רק נוח, אבל מה זה, היה שם, היו בנים שלו, אשתו הייתה, היו חיות, מה זה, זה נשאר רק נוח? כן, מה הפסוק אומר? שנשאר רק נוח. אבל זה כוונה, כל זה נוח. יועדים שלו, אשתו, נמרים, זאבים, נמלים, זה... זה נוח. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו מקור 6, בנשמתו היסודית של נוח נתגלו כל יצורי העולם, כל החיים כולם, הם באו אליו, אל התיבה, במשיכה טבעית, פנימית, כהמשכת הענף לשורשו. ולמה זה כך? זה בגלל שכמו שאנחנו אמרנו, אנחנו פשוט רגילים לחשוב שהאדם זה בן אדם. אבל מדרש שמדבר פה על האדם, הוא מדבר על שכל העולם זה בעצם האדם. כמו ש... כל התיבה זה נוח, אז ככה כל ההוויה כולה, זה נקרא האדם. זאת אומרת, האדם זה שמש וירח וכוכבים וג'וקים קטנים ופלמנגו, ציפור הזה, הברודה, כל זה, זה נמצא בנפש האדם. וככה הוא קולט את מה שמותם, מה השם, זאת אומרת, מטרתם, יהודם. אז לכן הוא נתן להם שמות, הוא ידע איך לקרוא לזה. כן, נכון. באמת, באמת, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מבלבלים כשלומדים תנ"ך בלי מפרשים, אז ככה זה באמת נוצר תחושה כזאת. אבל תסתכלו טוב, אתם תראו שאדם נברא ראשון. מה? כן, קודם כל רש"י אומר את זה, כן. נכון, אבל חוץ מזה, גם זה פסוק בפירוש, אומר, היה אדם ולא היה עזר כנגדו, ואז קדוש ברוך הוא ברא מתוך האדמה כל חיות הארץ. אתה זוכר את פסוק? תסתכל ב... זאת אומרת, הוא נברא ראשון. זאת אומרת, בקיצור, זה מסופר שלוש פעמים. בפרשה בראשית יש שלוש פעמים מספר על בריאת האדם. וכל צמח השדה, טרם היה בארץ וכל זה. אני לא זוכר את ה... להגיד לכם מדויק, כי אני... כי אדם אין לעבוד אדמה. זאת אומרת, לא היו צמחים, לא היה שום דבר, לא היה אדם. וברגע שיש אדם, אז נהיה הכל. בסדר? טוב, אז אנחנו ממשיכים את מלבים, מקור שבע. יען שנפש האדם כוללת כל מעשה בראשית, בכנפי הצרורות כל הכוחות המפוזרים בכל חי, מכל בשר למיניהם, כוחותיהם והופכי כוחותיהם, באורך נשגה ובדרך כללי. לכן כל כוח אשר נמצאו בנפש אחד בבעלי חיים, בהכרח כי נמצא כוח הזה ביתר סד וביתר עוז בנפש האדם. וזה בדיוק מה שאומר פה הרב, הכוחות מפוזרים בכל ההוויה כולה, אבל הם מתומצתים בכל דבר שאנחנו פה פוגשים. זאת אומרת, כל דבר, אז בוא נחזור שנייה לפסקה הראשונה שלנו, לפסקה שאנחנו בעצם לומדים אותה. וכל מה שאנחנו למדנו זה בעצם הרחבה של פסקה הזאת, אבל תראו את המקור אחת, כן? השכלה פשוטה וישרה היא שכל מאורות שבעולם, כל היצורים, כל מעשיהם, כל פרטי עיניהם, טבעיהם, תכונותיהם, מידותיהם, אורחות חייהם, חומריים וכל חומר רוחניים, הכל הוא תמצית מההופעה של כללות ההוויה. מה זה תמצית הזה? זה, כמו שאמר פה מלבים, זה נמצא אצל אדם באופן מפוזר כוח. אבל אם אתה עכשיו מרכז אותו, מתמצת אותו, אז זה מופיע אצלו בנפש, בתכונה מסוימת. אז ככה זה כל דבר. מה שאנחנו קולטים, אנחנו יודעים שזה ביטוי של דברים עצומים, נשגבים, שעומדים מאחוריהם. ואז למה מלאכים לא קולטים את זה? מסביר רב צדוק מלובלין, מקור שמונה. מלאכים הם הכוחות שונות שיסד השם יתברך, שכולם כלולים באדם. זאת אומרת, גם המלאכי השרת, גם זה, זה הכל נמצא באדם, לא בבן אדם, באדם. האדם זה הכוח של הכללות ההוויה. העולם הזה הוא האדם. זה לא מישהו שאתה יכולת לצלם אותו, אלא זה הבריאה, הבריאה עצמה, ההוויה כולה. כמו שאומר פה הרב, מקור תשע, נשמת האדם בהרחבתה כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות של כל הברואים כולם. כן, אדם הראשון. ועל זה אומר, ויש הכנה בשכל בכוח ההשערה, כי אנחנו חזרנו למקור אחת, הרוחנית, למצוא את השורשים במקורם. זאת אומרת, כשאתה עכשיו אומר, אז מה המקור של כוח הזריזות? מה המקור, מה היסוד של זה, זה, זה? אז אתה מבין שכל השורשים הללו שנמצאים בנפש האדם, מאיפה הם באים דווקא אצלו? למה בנפש האדם יש כוח הזה? מאיפה זה בא? ממקור בדיוק, מהקדוש ברוך הוא. אז כשאנחנו רואים כאן את העולם הזה, את הכיסאות בפלסטיק, אז מה אנחנו מבינים? שזה תמצית של ההוויה, של כוח מסוים שמפוזר בהוויה כולה בצורה מסוימת, ואנחנו יודעים לחפש לזה שורש רוחני שעומד מאחוריו. לפעמים אנחנו יודעים, לפעמים לא יודעים, אבל עצם הדבר הזה אנחנו יודעים בוודאות שיש את זה. לפעמים אני לא קולט, לפעמים קולט.
בסוף, הקולות שמוצאות אצל החיות הן באות ממני, ממקור שלי, או שהם נבראו יחד עם
לא, 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 הם, לא, לא, ממני, אבל אני, גם אני השתקפות של כוח של האדם העליון. והאדם העליון הוא משקף את כוח האלוקי. ולכן אנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא ברא את הארנב. וזה נכון, ודאי שקדוש ברוך הוא ברא את הארנב, אבל מה פירוש? פירוש שזה קודם כל יש תכונה, יש כוח של נגיד פחדנות, של זהירות, של, 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 של בריחה מהירה, לא יודע מה, תקראו את זה, כן? שהוא... ואת הכוח הזה הוא מופיע בנפש האדם, ואני מזהה את זה, כן? גם פחדנות זה כוח מופשט, אבל הוא כבר התגבש. כן? וזה, 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 וכך אני הולך ל... כשאני הולך מחפש שורשים של דבר הזה, אני מגיע להוויית כולה, וכשאני רואה את הביטוי שלו, דיינו, באופן דדוקטיבי, אז אני רואה ארנב, ג'ירפה. אתם מבינים, כשאתה חי ככה, לפעמים אני אגיד לך, אני לא חי ככה כי זה מאוד 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 גבוה, אבל לפעמים יש לי ניצוצות כאלה שאני פתאום כן ככה קולט. אז זו תחושה פשוט בלתי רגילה, זו שמחה לא, לא, לא רגילה. אתה, זה הרעיון של, של שיפתי בבית השם כל מי חיי, לחזות בנועם השם ודביקות, כמו שהרב קורא לזה, כן, להידבק במה? כן, להתענג, נכון, להתענג על השכינה וכל זה, 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 פתאום אתה קולט ככה, זה משהו אחר, אתה מבין, אתה כאילו עולם אחר. אז אחר כך זה נכון, איבדת את זה, יופי, עברת, כאילו נפלת משם, בסדר. אז אתה עוד פעם תיכנס לזה, עוד, כמה שיותר לומדים, אז ככה אתה, כמו, ש, כמו שהוא אומר, אורות, אתה יוצא מפה אורות, ככה, כאילו, עוד אור, עוד, 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 עוד נקודה, עד שחיים ככה, שאתה בעצם מבין שאתה נמצא בתמצית, מהופעה של כללות ההוויה. לא בגלל, כאילו, אל תפחדו ללכת לאיבוד. זה כיף גדול. בהצלחה.